אז נקרא עוד פעם התחילה. רבי רב חנינה, רבי יוחנן ורבי חביב, עמתנו בחול הסדר מועד. כל כהי זוגה, חילופה, חילופי רבי יוחנן ומעין רבי יונתן. אז אמרנו שכנראה הרב מבין שפה יש פה כלל במסירת המסורת, אולי במיוחד בסדר מועד, שכאשר ישנה את את צמד הזוגות האלה של רב, רב חנינה, רב יוחנן ורבי חביבה, אז כל כהי זוגה, כאשר הם שונים בסדר, כל סדר מועד, אז יש מסורת שאומרת שתחליף את רבי יוחנן ותכניס את רבי יונתן. אומר הרב, גדול ערך הוא העניין של שמירת האומרים בכל מאמר. כי רוח הכללי של האומר צפונה היא במאמרו. הוא מתגלה ביותר לאוהבי תורה ועוסקים בלשמה, הערך המתייחס אל עצמות האומר שבמאמר על ידי ידיעת שם אומרו. כי המגמה הכללית שהניעה את בעל המאמר לאומרו היא לעולם יותר גבוהה מעצם פרטיות הדבר שמתראה באותו המאמר הפרטי. על כן, מצד ידיעת שם האומר, כבר יש נתיב מפולש לנסיעת הדעה לכלליות התוכן של הדבר המקיף המניע את האומר למאמרו. והעניין הכללי הוא הפועל היסודי בהשלמת העולם הנרצית מאנשי הרוח בעבודתם הרוחני, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. טוב, אז זה הרחנו בזה, נזכיר במהירות את העניין. כל אחד ממוסרי התורה בישראל, תורתו היא נגזרת מהתפיסה שלו, מאוריינטציית הרוח שלו, כפי שהיא קולטת את המגמה הכללית, את רוח התורה, את התכלית של התורה. והתורה, תכלית יש לה. התורה איננה רק מערכת של הוראות להפעלת האדם, אלא התורה היא בראש ובראשונה רוחי אשר עליך, רוח השם אשר על האומה, כשרוח השם היא המגמה, הנשמה, התכלית של כל היש, כי סך הכל בריאת העולם היא פועל יוצא של תוכנית אלוקית, של מגמה אלוהית, של תכלית אלוהית, שהיש, הבריאה, ההוויה, בכל התהליכים האדירים שלה, הם אינם אלא שלבים בהוצאת התוכנית הזו מן הכוח אל הפועל. מחשבה תחילה יש לעולם, מחשבה קדומה, והיא הולכת ומקדמת את כל מערכות ההוויה כולם. והתורה כולה אינה אלא מורה את הדרך לאדם, למשפחה, לחברה, לאומה, לאנושות, איך לנהל את החיים על פי הסדר בלשון המהר"ל, על פי המגמה, על פי הנשמה, על פי התכלית, על פי המטרה, שהמציאות כולה חותרת לחשוף אותה, חותרת להופעת שלמותה. כל אחד ממוסרי התורה, הם תופסים את רוח הדברים הזו. הם מבינים שהתורה היא, יש לה תפיסת עולם, השקפת עולם, אידיאולוגיה, שההוראות הקונקרטיות, ההדרכות המעשיות, ההלכות עם כל התפרטויותיהם והתענפותם, הם אינם אלא אותם עיצות איך להוציא מן הכוח אל הפועל את הצד השם של עולם תעמון ומחשבות ליבו של דור ודור. וההתמסרות הנפשית של גדולי ישראל, שרוח אומה זוכר אותם בתור הצינורות של מסירת התורה, הם האפיקים שעל ידם רוח השם אשר לעמו עשתה את דרכה לאורך כל ההיסטוריה הרוחנית של עם ישראל. הדמויות האלה, כשהם אומרים לנו איזה מאמר, זה נגזר מתפיסת תפיסת העולם הכללית, תפיסת התורה הכללית, הרוח הכללית, אומר החיים, אומר הרוח, תוכן הרעיון המיוחד של אותו איש, שמימון בתפיסתו בכיצד התורה והדרכתה אמורה לגלם את התכלית הכללית שכל היש חותר להופיע אותה, כיצד התורה הולכת ומחוללת את הגאולה, את הוצאת התכלית הנשמתית מן הכוח אל הפועל, כל אמרותיו, כל הדרכותיו, כל פסיקותיו של אותו חכם נגזרו מאותה תפיסת עולם, מאותה תפיסה שיש לו בתורה. וממילא האומר דבר בשם אומרו, כשמקשר את הרעיון הפרטי אל המסכת הרעיונית, שכשמזכירים חכם מחכמי התורה, מחכמי האומה, שהמסורת של האומה עוברת דרכו, החכם הזה שמו הוא מעורר את כל אוריינטציית הרוח שלו. זאת אומרת, כך ראוי להבין, כך ראוי ללמוד, כך ראוי לדעת שכל אחד מחכמי ישראל, אז הוא בעל תפיסה, בעל אופי, בעל הדרכה תורית המיוחדת לו, לשמו. הזכרנו שזה הפשר של הוא היה אומר שכל כך שגור שם בפרקי אבות, שהם מהווים את העקרונות של דמויות הרוח של עם ישראל, של הדמויות שהשתיתו את הערכים המגמתיים, האידיאליים של עם ישראל. ועל כן מאוד חשוב לומר דבר בשם אומרו, כי בזאת מתקשרים לא אל המאמר מצד פרטיותו, אלא המאמר מצד היותו חלק בערג הרוח הכללי, במסכת הרוח הכללית, שהיא הולכת וחושפת את הגאולה, גאולת העולם. וחריזת המאמר אל אומרו, אל שם אומרו, זה העלאת הפרט אל המגמה האידיאלית הכללית, שהיא עסוקה בהבאת הגאולה לעולם. הרושם שלה אומר שהוא מצטרף עם המאמר לעולם, יראה אדם כאילו בעל שמוע עומד לנגדו, כך אומר התלמוד הירושלמי. אז הרושם של האומר כשהוא מצטרף עם המאמר, הוא פועל בזמן ההכרה של האומר לפי מידתו, הוא פועל בדורות הבאים גם כן על פי ההכרה המערכת, על ידי רשימת הדברים המקובצים, הם עומדים לעד ועושים את הבעלים. אז אמרנו שני אפשרויות, או שיהיה כתוב לחי חיי עולמים, או את הבעלים לחיים חיי עולמים, גם בעולם הזה, הגרוע בהולך העולמים, חוץ ממה שהרושם החי שפועל בעת ההכרה, עושה גם כן את פריו בגניזה, בכללות האומה, ביותו מצורף לרושם של המאמר עצמו, לא יוכל להיות בטל ועובר. אז אם אני זוכר מה, איך שהבנו את המשפט שהוא קצת קשה, אז אמרנו שלוש רעיונות. א', הרושם של האומר כשהוא מצטרף אל עם המאמר, שזו הדרכה לראות את בעל המאמר חי לנגד עינינו, אז בזמן האמירה הוא פועל בזמן ההכרה של האומר לפי מידתו. באותו דור, אז אמרה שיוצאת מפי חכם ויודעים מי החכם שאמר, אז מבינים את המאמר בקונטקסט שלו, בהקשר שלו, בהקשר לאישיות הידועה. וממילא סביר שגם המאמר עצמו הוא מובן בצורה יותר אמיתית, יותר מדויקת, על פי רוח אומרו. כי זה תמיד נכון שכל מילה, כל משפט, אפילו נאום, מאמר שלם, לעולם הוא יובן יותר לעמיתו אם הוא יתפס בהקשר, כי כל דבר לעולם אחד מאשריו זה ההקשר שבו הדברים נאמרים, אז הדברים יכולים להיות מובנים בצורה מדויקת יותר. אז ההקשר אל בעל המאמר בזמן ההכרה של האומר לפי מידתו, אז אם מכירים את בעל המאמר, אז הרושם של האומר מצטרף עם המאמר. יש לו את האישיות שלו, יש לו את הרושם שהוא מרשים את החברה שחיה איתו, ואמרתו היא בקשר של אישיותו, וממילא הדברים מובנים יותר. אבל יתרה מזאת, זה לא רק פועל בזמן המאמר בדורו של האומר, אלא פועל בדורות הבאים גם כן, על פי ההכרה המערכת, אמרנו שאנחנו לא יודעים בדיוק מה זה המילה הזאת, המערכת, אבל אולי מעריכה, על ידי רשימת הדברים המקובצים שהם עומדים לעד ועושים את הבעלים לחי חיי עולמים גם בעולם הזה, הגרוע בעוליך עולמים. לאורך הדורות, אז יכול להיות שפחות מכירים את דמותו הקונקרטית, הממשית, של בעל המאמר. ומכל מקום, הדורות יכולים לצרף אמרה לאמרה והבנה להבנה, ולאורך הדורות על ידי רשימת הדברים המקובצים, זאת אומרת הרושם שאמרה אחת ועוד אמרה הולכים עם הרשמים ומתקבצים לכלל מסכת אמרות חז"ל, אמרות אותו חכם, ואמרות אותו חכם כפי שמצטרפים לאמרות של חכמים אחרים שכולם ביחד הולכים ויוצרים את האטמוספירה או את המבנה התרבותי או את המבנה ההגותי שהוא נותן איזה קונטקסט, איזה הקשר ענייני כללי. כל אלה ביחד, אז הם הולכים ועושים את רשומם גם על הדורות בצורה יותר שלמה, אם מנסים לכנס את כל האמרות לכלל מסכת, לכלל מערכת אחת, כשהנחת העבודה היא שישנה מערכת אחת. כי כל בעל אמרה, הוא אומר את זה מנקודת חייו, משאיפת חייו, מאידיאל חייו, מרוח חייו, שהיא אחת עם רוח השם אשר על האומה. כי רוח האומה התגלה בגדוליה, ורוח השם אשר על האומה מתגלה על ידי רבנם ותלמיד אהרון. וכשמשווים את דמותו, את שמו של אותו חכם, ואליו מתקבצים כל האמרות המיוחדות לו, זה בעצמו הולך ומשווה לנגד עינינו איזה שיעור קומה, איזה אוריינטציה רוחנית, שהיא נותנת את המסגרת להבנה הנכונה של הדברים. אמנם קומה שלישית להבנת הערך של אמירה דבר בשם אומרו, זה הסיפה של המשפט פה. חוץ ממה שהרושם החי שפועל בעת ההכרה, עושה גם כן את פריו בגניזה בכללות האומה, ביותו מצורף לרושם של המאמר עצמו, ולא יוכל להיות בטל ועובר. האישיות, כפי שהיא פועלת בדור, על פי עוצמתה, ערכה, החן האלוהי השרוי עליה, אותו ערך מוסף של קדושתה ועוצמתה שנותן את הערך ההבנתי לערך המסגרתי למאמר, לאמרה שבה בשמה, האישיות היא פועלת פעולה פנימית, סיגולית, כי חוץ מחוכמת אותו חכם, שאיפתו, אידיאל חייו, אופי חייו, מסעת נפשו, כל אלה הם פועלים פעולה סיגולית גנוזה על הנשמות כולם, עוד מעבר להבנה, להכרה, לבירור הקונקרטי, כשאתה אומר מול אדם, הוא אומר איזה דבר, אתה קולט את הדברים בהקשר של בעל המאמר, של האישיות, זה גורם להבנה יותר, יותר מדויקת. אבל מעבר לזה, זה לא רק עניין של הבנה יותר מדויקת, זה עניין של תובנת חיים שהולכת ונבנית כתוצאה מקרינה פנימית של המאמר, כשהוא מקושר לאומר ברוממותו, בקדושתו, בעניינו, והממד הזה הפנימי של המאמר שבא עם רוח החיים המיוחד של האומר, זה לא פועל אך ורק ברובד הכרתי, התודעתי והממשי והמיידי, אלא זה פועל ברובד הפנימי הנשמתי. בממד הזה עושה את רישומו לדורות. אז הנה ככן, לדורות, שני ממדים מתקבצים לדורות. הקשר הנפשי עם הדמות המרוממת, שפועלת את הפעולה הסיגולית, והקשר הרוחני, נקרא לו האינטלקטואלי יותר, שעצם הבנת או משזרת או מקבץ האמרות הפרטיות שמופכות להיות למארג שלם, לשיטה רוחנית משולבת בכל פרטיה, זה הולך ובונה את המארג השכלי. שני הממדים האלה הם פוענים מצד הקשר של האמרה אל האומר. על כן חשוב לנו מאוד, גדול ערך הוא עניין שמירת האומרים בכל מאמר. אז עד כאן עשינו עכשיו סיכום של מה שראינו בפעם הקודמת.
היי?
כן.
אולי שלחו שם שאלה לרב במחשב.
השאלה פה היא טועה אם אני רוצה לענות עליה. האם אין בעיה של סטיגמטיות בהבנת המאמר על פי הכרת בעל המאמר, ויצירה של מצב שבו גם אם בעל המאמר רוצה להדגיש נקודה נראית הפוכה למגמתו הכוללת, נפרשה בצורה מעוותת כדי להתאימה לאותה סטיגמה? אז מה אני אענה על השאלה החכמה הזאת? הכלל אומר ככה, שלכל כלל יש יוצאים מן הכלל, ואם אנחנו נתחיל לחשוש ליוצאים מן הכלל, לא יהיה לנו כלל בכלל. וחיים בלי כלל זה מילה נרדפת לחיים בלי שכל, ומהחשש שמה הכללים והעקרונות הם בעצמם יובילו אותנו באיזה פינה של החיים לאיזה טעות, מה שיכול להיות. אבל אם אנחנו נתחיל לחשוש לאותה טעות, אז אנחנו פשוט בזאת עשינו את הטעות האולטימטיבית, פשוט ויתרנו על העיקרון, ויתרנו על הכלל, ויתרנו על קו שכלי. אז עד שנחשוש לכך שאולי באיזה פינה אמר אותו חכם משהו שהוא רוצה להגיד לא בהקשר לאישיותו, לא בהקשר להיות חייו, רוצה להגיד משהו יוצא מן הכלל החלוטין, וגם נחשוש לזה שכיוון שרצה להגיד את זה הוא לא העיר את הערת העזרה, כי אולי לא העלה על דעתו שאנשים יטעו בגלל שמכירים את שיטתו, כי יודעים את עניינו. הוא לא ציין שפה אני אומר משהו, אל תבין אותי כמו שאתם חושבים להבין והתרגלתם מדבריי. הוא שכח להגיד את כל הדברים האלה, כי חכם, בוא נגיד, אנחנו יכולים להעלות על דעתנו שאם באמת כזה חכם, אז הוא גם חושב שאולי יבין אותו בצורה סטיגמטית, במקום שהוא לא רוצה כך. אז... ואם נחשוב שבכל זאת הוא שכח, כי טעות מצודה פורסה על כל החיים. בקיצור, חבל שנחשוב לבעיה הזניחה הזאת, וכדאי שנתפוץ מסלול בריא ועיקרי בחיים, והיה ונטעה. שווה לספוג את הטעות הזאת ולהרוויח את הרווח הכללי, היציב, העיקרי של החיים. מכל מקום, כשחזל באים ואומרים, כל אומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, הם באים להדריך אותנו לא לחשוש לשאלה שלך. כי להפך, עד שאתה קורא לזה סטיגמה, בוא, תחפש ותפוס את השיטה, את הרוח, את העניין, את המגמה. דע לך, התורה זו מגמה. התורה זה לא מקבץ של כל מיני אמרות שאין להם קשר ביניהם. יש שיטה, יש אידיאל, יש תכלית, יש מסכת. קודם תגלה אותה, ואחרי שתגלה אותה, אז תנסה להבין את כל דברי התורה כולם, כל דברי החוכמה שאתה שומע מחכמים בכל מקום שהם, תנסה לראות איך הם נעשים למסדרת אחת, לשיטה אחת. כשאתה במצב הזה, הגעת למדרגה הזאת, אתה כבר ראוי לך להתחיל לחשוש לשאלה שלך. רגע, ואם יש איזה משהו שיוצא מן הכלל? אתה כבר חושב שלא יוצא מן הכלל, זה כנראה אתה במדרגה עליונה מאוד מאוד מאוד, אתה כבר עמדת על הכלל. אז אני מאמין שאדם כל כך חכם שכבר עמד פה על הכלל של רוח התורה בכללה ורוח החכמים בכללה גם מתמודד עם הבעיה הזאת של מה נעשה עם היצא מן הכלל. כן,
אני חושב
שגם
בהקשר הזה, אם אנחנו עכשיו דיברנו על הרוח החכמים בכללה, אז כאילו האמירה של אדם, אם נוציא אותה מהרוח הכללית של אותו אדם, אז אנחנו בעצם לא מנתחים את האמירה שלו. כלומר, אם אנחנו עכשיו נגיד, למרות שהאמרה הזו הייתה באמת לא ברוח הכללית שלו, עדיין אסור לנו להתעלם מהרוח הכללית של אותו אדם, שהיא תמיד קיימת.
נכון. טוב, בואו נחזור לתוואי העיקרי. כן. אז אנחנו, וכיוון שהרושם מצטרף למאמר מהאומר, או עניין פועל ורושם, מובן הדבר שאם דבר אחד אמרו חכמים שונים, כל אחד מהם מניח בו את רישומו, וכל אחד חזה בו את החזות המתייחסת לעצמיותו, על כן נכבדים לנו כל אחד ואחד בפני עצמו לעומק הרשמים ודקותם אין קץ. אז עכשיו יש לנו מין מסורת כזאת, וחזל באים ומדריכים אותנו. יש לנו את אותה חבורה קדושה של אותם ארבעה, רב ורב חנינה ורב יוחנן ורב חביבה, שהם שונים בכל סדר מועד. זו חבורה קדושה שיש לה שיטה. וכשהם באים בארבעתם, אז מן הסתם כל אחד, חשוב שנדע שזו הייתה חבורה, כי כל אחד הניח את רישומו, את רושם אישיותו, את קדושתו, את חוכמתו, את כל מסכת חייו הרוחנית, התמיע בהישגים המשותפים של החבורה הזאת בסדר מועד. אמנם לא הניואנס של רבי יוחנן כניואנס של רבי יונתן, זו אישיות, וזו אישיות אחרת, וזו אישיות והאוריינטציה הרוחנית שלה, וזו אישיות והאוריינטציה הרוחנית שלה. פרצופיהם השונים ודעותיהם השונות, גם במקום שהם בסיכומו של דבר התבטאו ביחס לאיזושהי הלכה, ולא נאמר בתמימות דעים, מכל מקום, האוריינטציה הרוחנית שמובילה למסקנה המעשית הזאת, יכולה להיות בכמה גוונים, אבל אתם יודעים, בטעמי תורה, בטעמי מצוות, אפשר לתת הרבה מאוד טעמים, כיווני חשיבה רבים, מגוונים, וחשוב שההלכה או האמרה שתבוא מהחכם, זה קריטי לנו שלא נאבד מהסגולות, מהאיכויות הרוחניות של המאמר הזה, אם לא נכיר בדיוק את אומרו. אז על כן מוסרים לנו חז"ל את שני הדברים, א', שזו חבורה, ב', שלא בטוח שזה בדיוק החבורה, יכול להיות שחבורה מורכבת מאחד הפרמטרים שוני, וזה חשוב, יהיה מזה השלכות, יהיה מזה נגזרות לגבי כל האמרות שלהם, כי אנחנו נלמד אותם ונזכה לעמוד על, לא רק על האמרה הפרטית, אלא נזכה להבין דבר בשם אומרו, ובשם אומרו, במלוא המשמעות של אמירה, דבר בשם אומרו, זה שיווי בעל השמועה לנגד עיני הלומד, ושיווי בעל השמועה לנגד עיני הלומד, זה לא דווקא אולי גם זה טוב, לדמיין את כמו שאני חושב שהזכרתי לכם בפעם הקודמת, שאור החיים הקדוש הזה אומר, הצצתי בפניו של אביי, ראיתי מבין ריסי עיניו כך וכך, אז הוא ממש רואה את הפרצוף שלו. אבל אולי עוד יותר חשוב מהפרצוף הפיזי שלו, זה לראות את הפרצוף שלו. כי פרצופיהם השונים הם אינם אלא רק מבע של דעותיהם השונות. ואולי במרחק של דורות, במיוחד בימים העתיקים ששם מצלמות לא היו, ותמונות אין יותר. אז מכל מקום, הפרצוף הפיזי, קשה היה להנחיל אותו לדורות, יבוא. אבל הפרצוף המהותי, דומני שדווקא בגלל שעולם אותו עולם עתיק היה משולל ממצלמות, אז הוא קצת שם לב יותר, והסיכוי היה שהמסורת של הדורות היא שימרה דווקא את הפרצוף העצמי של החכם, ובו יש להתבונן בשיעור קומתו הרוחנית, בדעתו, שהיא צורתו, שהיא פרצופו, שהיא עניינו. ויש להתבונן בשיעור קומתו, לשוות את בעל שמועה לנגד עיניו, ומתוך שיווי בעל השמועה במסכת הערג הדעתי שלו, הרעיונות שלו, מצד זה, אז יש משמעות מיוחדת אם זה ערג שנקרא רב יונתן, או זה ערג שנקרא רב יוחנן. ויהיה לזה השלכות מהשיטה הכוללת על האוריינטציה הרוחנית של האמרה, כפי שהיא הולכת ומשתדרגת בתובנותיה על ידי חבריו, רב ורב חנינה ורב חביבה. מובן הדבר שאם דבר אחד אמרו חכמים שונים, מובן הדבר שכל אחד מהם הניח בו את רישומו הוא, וכל אחד חזה בו את החזות המתייחסת לעצמיותו היא. על כן נכבדים לנו כל אחד ואחד בפני עצמו לעומק הרשמי. צריך לחשוב על ההלכה הזאת בקונטקסט הרעיוני שנקרא רב יוחנן, ועל אותה הלכה בדיוק, אבל היא אחרת, יש לה את ערך המוסף, את הרעיון המוסרי מן הסתם, את הרעיון הרוחני, את הגילום בשפת המעשה של הספירה הנפשית, הפנימית, ומסעות נפשותיה המיוחדות לאותו חכם האחר. ועל כן נכבדים לנו מאוד כל אחד ואחד בפני עצמו לעומק הרשמים ודקותם אין קץ. ובעולם הרוח הדקויות וההבחנות הן יכולות להיות רבות מאוד מאוד, ועשירות מאוד מאוד. אמנם כל תו מיוחד פועלו את פעולתו, על כן הכל מתכנס לחשבון וכשם שרושם של ודאי פועל את פעולתו לפי ערכו, כך פועל גם כן רושם של ספק לפי ערכו. על כן נכבד לנו גם כן הדיוק של איזה יחס מסופק שיש לאחד מן המהירים לנו את דרך החיים לאיזה לימוד ומאמר. פה אנחנו נמצאים פה עכשיו במסקנה של הגמרא. נו, אז כל קהי זוגה חילוף הרבי יוחנן מאי לרבי יונתן. הרב כנראה הוא כמו רשי, חילופי, כלומר יש שמחליפים רבי יוחנן ומאי לרבי יונתן, יש שמחליפים ויש שלא מחליפים. ומה אני? עומד האדם וטועה, מסתכל ימין, מסתכל שמאל, רגע זה מחליף. המחשבה הזאת היא צריכה להיות גם בהקשר של ריבונו של עולם. זאת אומרת, על מה עשה הקדוש ברוך הוא לנו כך? זה שהמסורת התרבותית, המסורת התורנית, המסורת של רוח האומה מתגלה בגדוליה, רוח השם אשר על האומה מתגלה בגדוליה. שהנה, נתקעה מסורת באי ודאות. יש ברבדים ודאיים, ויש ברבדים לא ודאיים. זה שהדברים הם באים בצורה מסופקת, זה לא מקרי. בטח במה ששייך למגמת בניית הרוח של רוח השם אשר על עמו. את העיקרון הזה מלמד אותנו המהר"ל. כל מי שהוא מתחיל להתרגל במהר"ל, אז הוא מתרגל לאוריינטציה הזאת. אין מקריות בקדושה. כל מה שקשור לכלל ישראל, זה נושא לעיון, נושא להבנה ולהעמקה ולסיבת הסיבה, כי כל מה שמתרחש הוא משמעותי. ומעבר למשמעות הממשית והפלסטית וההיסטורית, יש את המשמעות של הרושם שהמאורע הזה הולך ועושה לדורות. אז אני אגיד כן, פה בסיכומו של דבר, מה יש לנו? יש לנו תוצר של מה שנקרא תלמוד. מה זה תלמוד? תלמוד זה אוצר הרוח של עם ישראל, שפה הושקעו ההגויות היותר מרכזיות שעם ישראל בכל דורותיו השקיע את הנשמה שלו. את הנשמה שלו, את המאמצים האינטלקטואליים שלו. זה היה סביב המערכת הזאת. ובסיכומו של דבר, גובש התלמוד בצורה כזאת, והנה, יש בו איזה פינה מסופקת. זה לא מקרי. כי ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, גדול הפסיכולוגים וגדול המחנכים, הוא יודע שהתוכן התורי, התרבותי, שצריך לעשות ברוח האומה, יש את האיכויות שהם נבנים בנפש, כאשר הנפש סופגת איזו ידיעה מוחלטת, ודאית, חד משמעית. ויש איכויות שנבנים בנפש, והם חשובים גם כן, והם תוקפים מימד אחר בנפש, וגם אותו. העניין האלוקי לא מדלג מעליו. יש ממדים מסופקים. יש ממדים מסופקים בחיים, ויש רבדים שהאוריינטציה כלפי הספק, כפי שהיא מונחת בנפש, ככה ברא ריבון כל הנשמות את הנפשות, שהרובד הנפשי הזה שהוא קולט דברים בצורה ערפלית, בצורה לא חד משמעי, וזה פועל על הנפש את הפעולה הזאת. ויש חשיבות גם לממד הזה. זה סוד ההשגחה האלוקית. אמונת ההשגחה אומרת שזה לא מקרי, זה תכליתי, זה בא לבנות את הקונסטרוקציה השכלית והמוסרית במסורת עם ישראל. והנה, הגענו למדוכה הזאת. ישנה מסורת מסופקת. וזה חשוב שיהיה מסופק. אז מה אני צריך לדעת למסקנה? מה נכון? מה נכון? שלא יודעים מה נכון. וזה חשוב שתדע שזה הנכון, שלא יודעים מה נכון. יש כאלה שאומרים כך, יש כאלה שאומרים כך. מה תעשה? אתה תשמע את אלה שאומרים כך, ותשמע גם את אלה שאומרים כך, וגם תדע שזה לא בטוח, כך או כך. וזה בדיוק מה שריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, מעוניין שיקרה. על כן, ככה זה יסתדר. וככה זה השורה התחתונה של הסוגיה. סוף. סוף בירור העניין, אין בירור. וזה הבירור היותר טוב. אז דע לך שבכל סדר מועד, כשיש את הזוג הזה, חוץ מאשר הזוגות הכפולות האלה, אז הם גם מופיעים בצורה שיש שם איזה פרמטר מסופק. טוב מאוד. בסדר מועד ניכר יותר רושם של הספקות כמה הם פועלים. ספק של יום טוב, פועלת פעולתו על פיזור הישראל מצד יום טוב שני של גלויות במידה גדולה. עצם רישומי הספקות בקביעות המועדים, אתם אפילו שוגגים ומזידים, הוא גם כן ערך מצורף להראות את מקום הרשמים של הדברים המסופקים, שמכל מקום גם הם נכנסים בחשבון, ויש להם שעה ומקום, והם עושים תפקידם דווקא בצביונם, כי אל דעות השם ולא נתקנו עלילות. על כן, נכבד לנו לדעת פרטי האומרים כולם. ביחס הספק שבאחד מהם מצורף, למה שבחול הסדר מועד חל החילוף. בכל קיהי זוגה חילופה רבי יוחנן ומאיל רבי יונתן. אין לנו דבר בעולם שכל כך ניכרת בו ההשפעה הסובייקטיבית, דווקא לפי הנושא, כי קביעות המועדות וקדושתן האלוהית הנקראת עליהן ממרומם על כל זמן ומספר שנה לא יחקר. ואותה השפעה מבררת לנו את היחס המובטח שאנו מוצאים לפי ירידתנו משוכן עדי עד ברוך הוא, מבררת לנו גם כן את יחוסי כל הפרטים שהם מתייחסים דווקא לנו לפי חדישותנו. ומכל מקום שמתנהגים בהם על פי אור השם אשר העיר לנו, הנה יהיה לנו החושך לאור ומעקשים במישור. ובזה נכללים כל פרטי האורה העלומה הנמצאת בכלל הספקות, שהם עצמם מובילים גם כן על פי תנאיהם לאותם הדברים המובטחים שהוודאיות מובילה להם לפי ערכם. ואני בער ולא ידע, בהמות הייתי עמך, ואני תמיד עמך, אחזת ביד ימיני, והצדך תנחני, ואחר כבוד תיקחני, מילי בשמיים, ועמך לא חפצתי בארץ, קלה שעריו לבבי, יצרו לבבי, לבבי וחלקי אלוקים לעולם, כי מרחקך יובד ויצמת הכל זוני ממך, ואני קרבת אלוקים לטוב, שפי ושם אלוקים מחסי לספר כל מלאכותיך. עוד פעם. יסביר לנו פה הרב, עכשיו, אם הבנתי נכונה בקריאה הראשוני, למה היה חשוב לנו המסורת הזאת שתיקבע כך בשעס, שדווקא בסדר מועד, בחול הסדר מועד, שם נקבע לנו הכלל המסופק הזה. זאת אומרת, יש את הארבעה האלה שלא ברור, רבי יוחנן או רבי יונתן. זה קורלטיבי, זה יפה במיוחד, זה תואם במיוחד. מתאימים הספקות שיקבעו בתור יסוד בונה דווקא במסכת מועד. למה? בסדר מועד ניכר יותר רושם של הספקות, כמה הם פועלים. אנחנו מאוד רגילים בסדר הזמנים, בסדר מועד, לחיות עם ספקות. הסדר של עם ישראל ביחס לקדושת המועדים הוא פשוט חתום בחותם הספקות. ספק של יום טוב, פועל פעולתו על פיזור ישראל מצד יום טוב שני של גלויות במידה גדולה. יום טוב שני של גלויות, כל כולו הוא נוצר מצד הספק. אבל הנה, הוא חתם את חותמו בהיסטוריה של עם ישראל, באופי ניהול חיי הקודש של המסורת העברית כפי שליוותה אותה את האומה בכל תקופת הגלות. עצם רישומי הספקות בקביעות המועדים, אתם אפילו שוגגים ומזידים, המדרש המפורסם שאין לי מועדות אלא אלה, אין למועדי השם אשר תקראו אותם, אבל כתיב א' ת' מ', בדורשים חז"ל, אין למועדי השם אשר תקראו אותם במועדם, אל תקראי אותם אלא אתם. אין למועדי השם אשר תקראו אתם במועדם. אין לי מועדות אלא אלו. יש מדרש מאוד ציורי כזה, דברי הגמרא, מגיע ראש חודש, פמליה של מעלה נאספים, בית דין של מעלה נאספים, קדוש ברוך הוא מתיישב, ועומדים לקדש את החודש. אבל ממתינים, עד שיקדש בית דין של מטה. כי תשוב בית דין של מטה, מכריזים גם למעלה, מקודש, מקודש. אתם יודעים, אולי זה שני הצדדים, מקודש אצלנו, מקודש בישיבה של מטה, בישיבה של מטה, בישיבה של מטה, בישיבה של מטה. על כל פנים, יש מין, תיאור כזה מאוד חריף. והיה והגיע ראש חודש, בית דין של מטה, משום מה לא קידשו. כי באו העדים, ועד שחקרו את העדים, כי, הקידוש החודש הקלאסי, המקורי, אז הוא היה ב, על, על פי העדים, לא על פי חישובים, אלא פי הראייה. ועד שבחנו את העדים, קיבלו את כל, את כל, ה, את כל, כל מי שבא, קרה, והיו מקרים, ולא הגיעו לקדש את החודש בשקה החמה, וחלף היום, ועדיין לא הגיעו למסקנה. אז מה? אז הסתבר שהיום הקודם לא היה מקודש, והחודש הוא יום לחרת. אבל מה הם התכווננו כבר ביום הקודם? התכוונו, התכוונו, אבל מה שקובע זה דווקא בארץ. אין לי מועדות אלא אלו. והדברים הם חריפים כל כך, עד שזה מגיע לסיפור המפורסם שם של רבי עקיבא ורבי יהושע ורבן גמליאל בפרשייה, בסקנדל הגדול של הביזיון הגדול שהשר הנשיא רבן גמליאל לרבי יהושע שעמד בתקיפות נשיאותו ואמר לו על המחלוקת, מתי יקודש, החודש, שהיה להם מחלוקת עם חשבונות שונים, אמר לו, אתה תבוא אליי ביום כיפור שחל בחשבונך, ותרמילך ומקלך עליך. ונבוך ונסער מההוראה הזאת, בא רבי יהושע לרבי עקיבא, ואמר, מה אני אעשה? אמר לו, אין לי מועדות אלא אלו. אם אנחנו נתחיל להרער על הקביעה של הרבנות הראשית, על הקביעה של בית דין העליון, שאמרה תורה לעשות על פי, נצטרך להתחיל להרער על החשבונות של כל מה שנעשו מאז משה רבינו עד היום. כי תמיד יכול להיות שיש כמה דעות, וחכמים מעמיקים יותר ופחות, אלא מה שקובע זה לא החוכמה, ומה שקובע זה לא הצדק של מה שקבע אותו חכם על פי חשבונותיו או ידיעותיו, יהיה אשר יהיה, אלא מה שקובע זה מה שבית דין ברשות הנשיאות החליט. אין לי מועדות אלא אלו. וכך עשה, קיבל, את הדברים האלה, את היסוד הזה, רבי יהושע מחברו ותלמידו רבי עקיבא, והלך אל רבן גמליאל ביום כיפור. נעמד רבן גמליאל בפניו ונשקו, ואמר בו רבי ותלמידי, רבי בחוכמה, כי אני יודע שאתה יותר חכם ממני, ותלמידי שקיבלת את דבריי, כי הנה ככן יכול להיות חכם יותר גדול מהנשיא, מנשיא בית הדין, מראש הסנהדרין, יכול להיות. אבל מה שקובע זה החלטה הכלל ישראלית, והיא על ידי האישיות המוסמכת לכך. כי היא מבטאת את קבלת האומה. ואם כך, מה למדנו? איך נתבטא בצורה חריפה לא נכונה, נתבטא בצורה לא נכונה רק כדי לסבר את האוזן. לא היום הנכון הוא זה שיקבע, לא הנכון הוא שיקבע אם היום מקודש או לא, אלא מה שמוחלט על ידי כלל ישראל, על ידי הנציגות של כלל ישראל, על ידי בית דין של כלל ישראל, על ידי הסנהדרין של כלל ישראל. אין לי מועדות אלא אלו. אפילו מוטעים, אפילו שוגגים, וחז"ל מנסחים בצורה פרובוקטיבית, אפילו מזידים. אם יעלה על הדעת שיהיה מין בית דין ויחליט בכוונה בזדון לעשות את אשר לא יעשה ויגיד ראש חודש, לא אתמול, היום אין לי מועדות אל איל, זה מה שקופה. אז הנה ככן, אז מה יוצא? שלא הידיעה החתוכה והברורה היא הקובעת לענייני מועדי השם אשר תקראו אתם במועדם. ועד ארבע, ידיעות ארפליות, ידיעות מסופקות, זו מסכת טובה מאוד, זה, זה, זה אזור טוב מאוד, שדווקא בו יתגלו הספקות, וכיוון שמנהלים את קדושת הזמנים, זה הסוד האלוקי. כי הזמנים זה מה שמזדמן. מה שמזדמן זה לא תמיד שיטתי. מה שמזדמן זה לא תמיד ברור. מה שמזדמן זה על פניו עושה רושם מקרי. ואיך מנהלים את החיים בהזדמנויותיהם השונות ובזרמיהם השונים, וזמן, זמנים, זמניהם, שבכלל, הרב צבי יהודה זל היה תמיד אומר, בתורה אין את המילה זמן. בכלל. רק בכתובים אנחנו מכירים את הזמן, זמנים, זמניהם. במסכת מגילה אנחנו עסוקים שם, לקרוא את, לקבוע את ימי הפורים האלה בזמניהם. אבל בתורה אין זמן. כי התורה מצד עצמה זה לא זמן. התורה מצד עצמה זה נצח. ומכל מקום, כל המהות של התורה זה מה שישראל מקדשים את הזמנים. זאת אומרת, את המציאות הערפלית, את המציאות המסופקת, את המציאות המזדמנת, את המציאות המקרית, את המציאות החומרית, את המציאות המוגבלת, את המציאות הלא ברורה ולא בהירה ולא ערכית ולא אמיתית, איך מותחים את הקו בין התוכן המוחלט, הנצחי, הנשמתי, הקדוש, המקורי של כלל ישראל, אל מערכות החיים האקטואליות. עם כל ערפליהם, עם כל בעיותיהם, עם כל הזדמנויותיהם וזמניהם. זו השאלה, ואיך מנהלים את החיים, ואתם יודעים, מישהו לא ילד יודע שהחיים כולם זה ספק אחד גדול. והפינות המסופקות בחיינו, בחיים הממשיים, רוב החיים אנחנו מנהלים את החיים, חיים בוגרים על כל פנים. אתה מנהל את החיים שלך ואת המדיניות שלך במציאות ערפלית, מתוך אי ודאות, ששם אתה צריך לקבוע את העקרונות שלך, את המגמות שלך, ואת הערכים שלך, ואת התכליות שלך, ואת הערכות שלך, ואת ההחלטות שלך. הן יכולות להיות הרות גורל, על אף שאתה צריך להכריע בלי ודאות מוחלטת של הנתונים. כאלה הם החיים. הרבה יותר מכל ציור אחר. ובנקודה הזאת, זה עניינו של סדר מועד. בסדר מועד, ניכר יותר רושם של הספקות, כמה הם פועלים. ספק של יום טוב, פועל לפעילותו. אני תוהה קצת למה הרב, אני מסופק. למה הרב לא הכניס, לא פתח, איך מתחיל השנה האזרחית שלנו? הלו, ראש השנה האזרחית שלנו, זה מתחיל בספק, נכון? כי ראש השנה בעיקרון הוא אמור להיות יום אחד, זה מה שכתוב בתורה. בשביעי, באחד לחודש, יום תרועה יהיה לכם. מישהו שמע על ראש השנה שהוא יום אחד? יש דבר כזה יום אחד לראש השנה? אין דבר כזה. תבדוק טוב, אז זה, אין דבר כזה, לא בגלל יום טוב שני של ראש השנה שהוא גלויות. פה בארץ, פה בירושלים, גם לא יכול להיות. כי קידשו את החודש, את ראש השנה, אז מיד ראש השנה נהיה מקודש. אבל מי יודע חוץ מאשר לאזור הר הבית, ואולי באזור ירושלים אפשר לספר מה יהיה ברמלה. כבר הם לא יודעים. אז הנה כי כן, אמרה תורה, באחד בחודש יום תרועה יהיה לכם, מכלל מועדי השם, אבל מה שעל פי דבר השם יוצא כאמרה חתוכה אחת, במציאות הממשית זה בלתי אפשרי. כשאתה מנתח את ההוראה הזאת, מתרגם אותה לכלל פעילות ממשית, הלכתית, על פי עקרונות התורה, ממילא זה הופך להיות שניים. טוב, חכמים, נביאים כבר תקנו את ראש השנה כיום האריכתא. נביאים באים ומבררים שבאמת המציאות הזאת המסופקת, סתכל עליה ויש לה איזה יסוד אחדותי אחד פנימי. אבל הנה כן, ככה מתחילה השנה הסתמית שלנו, השנה האזרחית שלנו. ראש השנה הכללי, באחד בתשרי, ראש השנה למלכים, אומרת המשנה, הכוונה למלכי אומות העולם, כלומר, מה שנקרא כיום השנה האזרחית. אז דווקא כיוון שאנחנו יורדים אל המימד האזרחי, אל המימד החילוני, אל המימד הממשי, הארצי, שבו ישנה איזה אחדות עם העולם הכללי, עם האוניברסלי הכללי, ראש השנה אתם יודעים, כל העמים תיקו חף, הריו ללקים מכל רינה, כשם עליון אורן, מלך גדול לכל הארץ, בראש השנה הזה, ספק. ואחר כך אתם יודעים, יום תרועה יהיה לכם, כמה, איך תוקים, איך נראה תרועה שלנו בפועל. זה הפך להיות למאה תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, שתרועה, תקיעה, בקיצור, מיום תרועה אחד הפך להיות מאה. למה? כי גנוך גנח, חילול ילין. כל היום הזה חתום בחותם של ספקות. טוב, אבל לא נפרט את זה הלאה. על כל פנים, חותם הספק הוא נעוץ בראשית הזמנים. אם נסתכל על הזמנים, בנקודת חילוניותם, כי ראש השנה העברי, שהוא באחד בניסן, שם אין ספקות. שם מופיעה הנשיאות, כי הוא נשיא ומנסלי, שם לי ולא יירא. שם מופיעה המהות העברית, הנשמתית, אין ספקות. אבל כיוון שיורדים אל ארצות החיים, יורדים אל החודש השביעי, אל המציאות הכללית, יש ספקות. וזה חותם הזמנים. מתאים שיהיה בהם ספקות. בסדר מועד ניכר יותר רושם של הספקות, כמה הם פועלים. ספק של יום טוב פעיל פעולתו על פיזורי ישראל מצד יום טוב שני של גלויות במידה גדולה. עצם רישומי הספקות בקביעות המועדים, אתם אפילו שגילים, אפילו מזידים. הוא גם כן ערך מצורף להראות את מקום הרשמים של הדברים המסופקים. כי זה בא להגיד, בסדר, אפילו שאתם שוגגים. מה זה שוגגים? אז זה לא נכון מה שאמרתם. לא משנה, מה שאמרתם זה מה שקורה. למרות שזה לא נכון. מה שהולך ומתברר שאין דבר כזה לא נכון, כי זה מה שנקרא, בית דין לא יכולים לטעות. כי מה שהם קובעים, זו האמת המוחלטת. אלה מועדי השם. אבל מכל מקום, איך הדברים מתנהלים, איך הדברים הולכים ומתבררים, גם על ידי מה שעושה רושם כטעות. כטעות שכלית, כטעות מדעית, כטעות מוסרית. מזידים זה כבר טעות מוסרית. מכל מקום, אין לי מועדות, אלא אין. שמכל מקום, גם הם נכנסים בחשבון. ויש להם שעה ומקום. יש מקום לספקות, יש מקום לטעויות, אשר לא משגה, שוגג ומשגה. והם עושים את תפקידם דווקא בצביונם. וזה חשוב שיהיו ממדים בחיים כאלה, ערפליים, לא ודאיים. כי אל דעות השם ולא נתקנו עלילות. טוב, מאחר שאני לא חושב שתוך שתי דקות נגמור פה עד הסוף, אולי כן, אבל יש לי ספק אם נגמור עד הסוף, אז נשאר בספק. נעצור פה.